נוהגים לומר פרק איזה הוא מקומם של זבחים, מעשה הוא נזכר בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש כותב, מבין שמצווה לומר פרק משנה, שזה הלכה פסוקה, בעניין קורבנות בציבור והיחיד, שכל הקורבנות נזכרו בפרק איזה הוא מקומן. כך תהיה הסוהר בחלק א' בסופו. זה אמר מי שאומר כל התפילה כל יום איזה הוא מקומן של זרחים, מייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. מדוע? כל הפרק הזה הלכות של הקורבנות שציפה הקדוש ברוך הוא להקריב, קורבני להחמיא לישי, ריח נמוכית, שמרו להקריב לי במועדות. שם יש קורבן התמיד, שלמים, השלמות, עולות, קודשים קדים וקודשי קודשים. פרק כזה, כך כותבים הראשונים, הוא כתוב אמנם במשנה, סתם משנה קיים עליו רבי מאיר, כיוון שלא מוזכר בפרק מי אמר את המשנה הזאת. משניות יש בהם מחלוקת, אז נזכר, אבל יומר, רבי יהושע, רבי טרפון, רבי עקיבא וכו'. אבל פה לא נזכר שום שם של שום קטנה, סתם משנה, רבי מאיר. אבל אין בזה מחלוקת. פרק הזה הוא נזכר עוד מתקופת משה רבנו, ככה חוזרים הפוסקים. איפה ראיה? שפעמיים נזכר שמה בנאחדים נפנים מן הקנאים. איפה זה קנאים? כלאים היה רק במשכן. שכן, כתוב פסוק, הרי המשכן. אז כלאים לא היה רק במשכן, שזה היה בית של עריים, שכולו היה מורכב מהעצים, שופים זהב וברכים ואדנים וכל זה. שם היה כלאים, שזה היה התחום של העזרה. אבל בבית המקדש שלנו לא היה כלאים, היה שם אולם. אז יש קיר, יש כותל. אז כן אמר נאחלים שני מקלעים, כי זה משנה עתיקה שהיינו גומסים אותה עוד בזמן משה רבנו עליו השלום. כן, רבין רב מטרונאי גאון כותב שנוהגים לשנות את הפרק הזה של איזו מקומן של זבחים כדי לקיים מצוות לימוד תורה, ועל ידי קריאת קבלה של תמיד מקיימים תורה שנכתב, אחר כך קוראים משנה, זה תורה שגם פה, ושוב גמרא, יוצאת את הרבה גמרא, זה חלק רבי ישמעאל, הלכות של רבי ישמעאל ב-13 מידות, בתורה נפלשת, ובזה העיקרי שאנחנו קיימנו מצוות לימוד תורה, כמה שאדם צריך לעשות בתורה כל יום, בתורה שבכתב או בתורה שבעל-פה. אז המצבות, יש ימים שהם ימי חגים, יש מועדים, יש שבתות, יש כל מיני ימים שאדם לא יכול בהם לעסוק בתורה, הוא לא עליכם אבן. לא יכול ללמוד תורה, אמנם מותר חייב ללמוד דברים שהוא חייב בהם, כביום תשעה באב. אבל זה סדר של תפילה, יקנו את זה לתוך התפילה, וממילא מותר יהיה לקרוא אותו כל יום ביום, גם בימים שלא עוסקים בהם בתורה. ראיתי שהגמרא אמרה מסכת ברכות, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, למקרא צריך לברך. זאת אומרת, אם אדם רוצה להגיד פסוק, לא יכול לומר שהוא פסוק בלי ברכת התורה. אדם צריך להיזהר, עכשיו גם בחורף, או עובד זה מצוי מאוד, אם אדם עייף לפנות הערב, הולך לישון, חלם מן הדבר, והלך לישון. קם עכשיו בלילה, רוצה ללמוד תורה, אסור ללמוד תורה בלי ברכת התורה. אז מה יעשה? זה או שישן ביום ולא בלילה, או שהוא רוצה להתפלל ערבית, אז ילך מיד להתפלל ערבית, ולבקעת אהבת עולם, ולשאר לך אהבת התורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותם למטה, לכוון לצאת ידי חובת ברכת התורה. כמו שהגמרא אומרת לגבי ברכה של הבוקר, שם אומרים גם, ראיינו בתורתך, עמדה בכם מצוותיך, אז לכוון שם לצאת ידי חובת ברכת התורה. כן, שבבוקר למשל שכח לברך ברכת התורה, ולתפלל שחרית, יצא ידי חובת ברכת אהבת עולם. גם כאן, שווה לצאת. ואם כבר יתפלל ערבית, אז חייב ורוצה ללמוד תורה, חייב לברך ברכת התורה. אסור לו ללמוד בלי ברכת התורה. ביום, אנחנו נוהגים שאם אדם נרדם ביום, זה התוספות אומרים, כל השאלה של היום היא נקראת של אמריים. זה Srnikasna tema. Tyle Sankama Saodayon. Where van Hoboki with Katatora, and Fakosina Bana. About Banaina, Yosan Kema, the Senan. Heading a son, Sulu Mobet, who pursued the Hadassi. Sabuicia, Sakanka, and Kam. He was a detective player on the other Katatora, Sulu Masu Pasu. Gama Sitzero, Imanu. Sulu Homi Hotel Avon, Su Pasu, Lobby Noam, Klu. שאני יכול לראות להגיד, אבל בינועם, והוא נחום, לא להגיד. אלא מכיר ברוך אתה השם, נוקם לך העולם של דברו מעריב ערבים בחומה, ועולה ברוך השנייה שהיא כנגד בקעת התורה, אחרי זה, אחרי שהיא גמר על זה, גמרנו, כל מפה. ולבוקר, עוד הפעם, שהוא קם מהשנה לבוקר, אתה חוזר לנאות, זה עובד בישן, חוזר לנאות, אז נממן כנה כנה בקעת התורה. רציתי להיזהר בזה מאוד, בפרט בלא תחורף הערותים שהחשיכה מוקדם, שפעמים אדם ישן בשעה מאוד, שעה חי הצהריים מאוחרת, ארבע או בחמש, או אפילו בלילה עצמה. נכנס לישן, נרדם, היה עייף, נרדם שעה שבע, שעה שש, נרדם בחצי שעה שעה, קם, אסור לו ללמוד תורה עד שיברך ברכת התורה. ללמוד תורה, לשמוע, לקלט את זה יש מגדירים. אם כי לפי הלכה הוא צריך להרהר דברי תורה, הרהור מותר, הרהור לעניין זה לא כחיבור. אבל לעניין בספר אסור רק עד שלא נפיקת התורה, שהוא לא מוצאים את פיו. וגם לשמוע צריך להתחילה להחמיר. אבל לפעמים מצוי שאדם באמצע הלילה מתעורר, שומע איזה קלטת, שומע איזה דברי תורה, מותר, רוצה לחזור ולישון, לא צריך לראות את התורה הזה. דווקא אם רוצה לקרוא בעצמו. דברי אז, מה יש לדברי תורה? או תורה שכתב או תורה שבאת. או עשתה פיוטים, כמו שכתב אדון הרבה ישעי. למשל הוא רוצה, לא מרשי, אדם העולם אשר מלאך, וזה עם כל הצפית של יברה, יעד כבר מעלם והמאיה, לכל מיני פיוטים כאלה, וזה לא צריך לדברי תורה. זאת אומרת, זה לא נקרא לדברי תורה. שם ההגמונה אומרת, אמרו ביוחנן, למקרא צריך לברך. מקרא זה כל פסוק ופסוק, מתורה הלווים, כתובים, אסור לו להגיד אותם עד שיברך ברכת התורה. כן. שאלת הרייב היום. שאלת הרייב היום, כן. אותו דין, אתה צודק, שאלה כעת של נטילת ידיים. נטילת ידיים, כעת מנהל נמדם יש לה בלילה, השורה עליו הוא אחרם. מתי יש לה שאלה בלילה, השאלה הקבע, אז אסור גם שפיתו לידיים עם ברכה, נטילת ידיים. אבל אם ישן בלילה רק חצי שעה שעה, והתקדם רק כבר, לפעמים לא חשב לישון, עייף, העייפות גברה עליו, או שרצה לישון קצת, לגמנם. ובדין אם ישן ביום, עשו כמה שעות, שקם, נותן ידיים ולברכה. כך נפסק להלכה. כי אין לנו נטילת ידיים ולברכה, רק נטילת ידיים של לילה.
בלילה, נפסק
את הראש של הלילה. מה אמרת? רגע, מה אמרת?
כמה?
חצי שעה. מה חצי שעה זה נפגש להתחיל. כן,
מה שאלת? שעה
את הראש שלו על השולחן.
כמה שעות ישן?
זה אחד שנגיד לישון כל לילה ככה? לא, זאת אומרת, מצוי אצלו, הוא אצלו, יש אנשים שלא יכול לקדם לישון בראש על השולחן. זה אחד שנגיד. זה היה יום או לילה?
לילה.
לילה זה שנת קבע. אם נרדם חצי שעה זה שנת קבע. עכשיו יש עוד בעיה, הוא צריך לקרוא תיאת שמע שעל המיטה לפני זה. לכן גם אם אדם הולך כעת לישון בלילה, הוא מתכוון לקום. עכשיו הוא הולך לישון שעה. צריך להחליף שעה כוח. אז לא ישן לתיאת שמע. צריך לקרוא תיאת שמע שעל המיטה. תקנו אותה, קודם השינה בלילה. אז גם זה שהוא יודע, הוא ישן, הוא כך רגיל, לפעמים הוא עושה את זה, שהראש שלו על השולחן ונרדם לכמה שעות. יש אנשים בכל אחד הטיפוס שלו, נטיות שלו. זה נקרא שנת קבע. צריך לקרוא קריאת שמע, שעל המיטה אי אפשר לישון. הזוהר אומר שישן בלי קריאת שמע בלילה, כמו בהמה, דומה לבהמה. בהמה עובדת לישון, יש פה תמיד כלום, לא מרגיש שזה לא כלום, כמה ישנה, זה אותו דבר. אנחנו בני אדם, יהודים, שישן בלילה, מוסר נשמתי ביד הבורא, על ידי קריאת שמע. כן, אז אם כן נחזור לסוגיה שלנו, כן.
אם הוא
ישן
לאור כל הלילה
ולומד
תורה,
ונפלה עליו היפות,
הוא רוצה להפיק את היפות. עכשיו, למשל, אם ידע חצי שעה, יחזור לבית
תורה? אם ישן חצי שעה בלילה, זה חייב לקראת התורה.
רק
אתה לא יודע מה שרצה, אז עשית היד ואת האצבע. לא חשוב מה הוא חשב, לא הולכים אחר המחשבה שלו. אנחנו הולכים אחר התוצאה, מבחן התוצאה. התוצאה הייתה שישר חצי שעה, אבל אני שומרים אפילו דקות אחדות. ואנחנו בספק ברכות להקל, כדי לא לחייב אותו ברכות סתם, אז אם ישן חצי שעה בלילה, יש לו לברך כעת שרוצה ללמוד תורה. אתה גם לא שומע אותו, לא רוצה לו לשאול, גם אתה לא שומע.
אבל אם הוא שליח ציבור קבוע, והוא
נמדם
בלילה, הוא הלך להתפלל. כבר לפני זה בכל התורה?
ודאי, הוא אסור לו להגיד את כל הסוג אחד בלי לפני התורה, זה לא מה אומר אותך. קדיש, אין בעיה בקדיש, אבל הוא אומר והוא רחום. הוא אומר לכם צירות אימן, לפני עביד, אבל לא אוכלים שלוש פסוקים? אסור להגיד אותם בלי לפני התורה. הרבה לא יודעים, לא צריך לתת, תשאלים לזה. וכן הוא רחום לחתם אבון, שם שני פסוקים. גם הוא רחום, גם השם הושיע. אפילו חצי פסוק, שלוש תיבות, זה כבר נקרא מקרא. אז רבי יוחנן אמר למקרא צריך לברך, רבי אלעזר אמר למקרא ולמדרש. הוא אומר לא רק מקרא אלא גם מדרש. פירוש מדרש, דברי חז"ל, תורה של בעל פה, שדורשים את הפסוקים. ורב אמר אף למשנה צריך לברך. וכך פסוקה ארוכה, שלוש פעמים. הכותל מראה לה בית יוסף.
נשים קצת שקט.
קצת, מי נתיר לך להגיד להם קצת? אסור לדבר לא קצת ולא מעט. לפיכך, אז אומר פרשת התמיד שהוא מקרא, אז עכשיו מה קורה פה? כיוון שבגמרא כתוב שצריך לומר גם משנה וגם מקרא וגם מדרש, אז תקנו לנו רבותם בסדר התפילה שאדם מתפלל, אז אומר הרב ההתחלה, אומר את ברכת התורה, כדי שברכת התורה תחול על איזה מראה מקריאת התורה, אז תקנו לנו לקרוא פרשת התמיד, שזה נקרא מקרא, אחר כך באיזשהו מקומן זה משנה, שזה איזשהו מקומן, ורבי ישמעאל ב-13 מידות זה נקרא מדרש, למה זה נמצא בסוף תורת כהנים, זה פרק בפני עצמו. לקיים את שלושת דברי רבי יוחנן, דברי רבי אלעזר ודברי רב. ככה הסתכל גם רב עמרם גאון, כך כתב ואמר שזה לסיבה נוספת. שמרה בקידושין, שחייב כל אדם כל יום לשלש לימודו, כל יום. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. לא הכוונה שליש מהזמן, כבר כתב השרה שלא שייך. מה, הוא יש לו להגיד, אם הוא יש לו לגמות 12 שעות היום ויעשה 4 שעות מקרא, מה 4 שעות מקרא? וכנגד זה רק 4 שעות משנה ו4 שעות צריך פרופורציה. אז מקרא יכול לצאת את החובה במעט חלק קטן מהזמן, ואחר כך משנה, הנה חדמה וכבלה והלכות, זה צריך כל הזמן הלכות. מה שכותב השאלה שעיקר מצוות לימוד תורה זה ללמוד נכון שלומדים גמרא, אבל לא רק את הגמרא, אחרי שלמדת את הגמרא על אותו דף או על אותה סוגיה, נראה מה כתבו הפוסקים, וזה נקרא נעסוקי שמה פריטה, ליבד ילפיתה, נעשה שותף בקדוש ברוך הוא במעשה ראשון. אין למעלה ממנו, שזוכה ללמוד כל סוגיה שתמה שתמרה הבחת לראות הפוסקים עליה עם הערכות, ולדעת אין כמו. זאת אומרת שיש חיוב שאדם חייב לשנדש את לימודו כל יום, תקנו לנו מראש הגאונים, ככה הם צפו עיניהם, צפו עלינו ולחמו עלינו, מה יהיה איתנו בעולם הבא? נבוא אדם ויפתח את ידה ויגיד, ולמדת, אז לפחות שנגיד שעשיתי משהו. נגיד, לפחות קראתי פרק איזשהו מקומן כל יום. לפחות קראתי פרשת התמיד כל יום, שזה נקרא מקרא. לפחות אמרתי רבי ישמעאל, או הסוגיה של אביי, שלמדנו שבוע שעבר, שהנה יצאתי לחובת גמרא. אז יש משהו, לפחות איזה נתח קטן. אז לא שעל זה יסמוך לכתחילה, אבל בשביל הדעבד, מכאן מוסר השכל, לאותם שמזלזלים בזה, באים לתקשת, מתחילים ברוך שאמר, ומתחילים להשתבח, חושב שזה נדהג, וזה תוספת, זה חיוב. והוא כותב, לא אמר גרום מבנן, שכתוב בגמרא, לעולם, מה זה לעולם? תמיד אין יום שלא יחסיר את זה. אלא מה לכם כבר הפוסקים כתבו, שהוא עדים יום תשעדיו, שהוא אסור ללמוד תורה, אבל כתבו הפוסקים, כיוון שזה חיוב, אז אם כן, אנחנו יוצאים את החובב הזה. כאן גם בשביל הגאונים, גם כן כתבו, ורשי הביא את זה בסידור שלו. רשי הביא בסידור שלו, שזה הטעם. שאנחנו אומרים פרק עזר ומקומן כל יום, כיוון שיש פה סדר הקורבנות. ולא רק סדר הקורבנות, גם העשייה והשחיטה. אבל הזכרנו שזה משנה עתיקה, בזמן משה רבנו המשנה הזאת. מה שכתוב בה לנאכלים לפנים בנקי עין. ואין כליים מלא במשכן, ובבית המקדש כבר לא היה כליים. אז זה משנה עתיקת יומית. זה המעלה שלה, שיזכיר סדר הקורבנות בכל יום. כתוב בדברה במנחות, דברה אומרת. תמידי החכמים שעוסקים בהלכות עבודה של בית המקדש, קדוש ברוך הוא מעלה עליהם כאילו נבנה בית המקדש ביניהם. דרך האדם אחרי 120 שנה שלו הולך לגן עדן, הוא לא בוא תיקח שכר על המצוות שעשית. הוא הולך לקבל את השכר שלו. והנה ואין לו שכר על קורבנות. הוא אומר, איזה קורבנות? ואין לו שכר על כתובת. ואין לו שכר, 42 קורבנות, יש סוגי קורבנות שמוזכרים במקרא. לא אומרים על כל זה, אומר אני, מתי לא הייתי לשאול את המקדש, לא ראיתי את המקדש, לא יודע איך נראה את המקדש. אומרים, לא עסקת פרשת התמיד, קראת איזו מקומן כל יום, והשליך על השם. אז נמצא שעל ידי השמירה הזאת, זה דבר גדול.
עד מתי אפשר
לקרוא קורבנות? קורבנות עד מתי? מה זה עד מתי? אין לזה הגבלה. אין לזה הגבלה. מאימתי למדנו כבר שכתבו הכתב הראש שלא יוצא ידי חובה באמירת פרשת התמיד רק מעלות השחר. עכשיו בחורש קצת בעיה, כאילו שעלות השחר מאוחרת, עלות השחר היום זה 5:20. לפי ספרת הראש הוא לא יכול להגיד את פרשת התמיד לפני 5:20 בבוקר, כיוון שעדיין זה לילה. עד 5:20 לפי הערכה זה לילה גמור. מתחיל יום מעלות השחר והלאה, אבל עד מתי? כל היום זה הזמן שלו. כל היום.
עד השקיעה?
מה זה עד השקיעה? למה הוא קורא את זה עד השקיעה?
לא יצא לו, היה לו.
מה זה לא יצא לו? בטלפון יצא לו לדבר. לחכות לאוטובוס יצא לו. לאכול, אני יודע מה, לא רוצה להגיד מה, יצא לו. מה זה רק זה לא יצא לו? אבל זה עבד, אדם שהיה אנוס, תמיד היה אנוס. ודילג יכול על הערב להשלים את זה, פחות להשלים את זה באותו יום. איזה 9:10? מה 9:30? זה כבר זמן עגיל, מה קרה לך? זה לא בכלל אדם. דרך בנהל לחיים לקום לשלוש שעות. יש זמן, זה סוף זמן קריאת שמע, זה הזמן שצריך להתפלל. עכשיו בא רבנו ארי אגב, וגילה לנו סוד נוסף בפרשת פרק איזה ומקומן. רבנו ארי גילה שהסיבה שתקנו לנו אותו נוסף לסיבה של אמרנו לעולם לשדש אדם שדיש, וגם שזה סדר הקורבנות. אמר רבנו ארי שבמשנה הזאת אין בה מחלוקת, ויש לנו שישה פרקים במשניות, שש פרקים שאין להם מחלוקת. אגב, כתוב הפוסקים שזה סגולה ללמוד אותם באלול נשמת הנפטר. לכן היינו נוהגים במוצאי השבעה, החל בליל ה-30, ליל ה-12 חודש, אבל היום כמעט המנהג הזה התבטל. יש עדיין עדות וקהילות שנוהגים בזה. זה יש ספר שנקרא מנוחת הנפש, או עברית נשמות וכדומה, שזה היה מצוי בכל בית, לא עליכם, מתי שיש נפטר או יש אזכרה. אספים שם כל המשפחה, הקרובים, לומדים, ואלו נשמת המת. זה לא היה ככה היה מנהגם. להפך, לא היו עושים דרשות. כי בדרשות לפעמים יש דברים לא טובים. מה לא טובים? אז להם את כותב. פעמים הדרשן אומר דרשה שהיא לא נכונה. אז אין לזה אלו נשמע מהדוח למת. לפעמים הוא מכניס שם דברים שהם לא מהעניין. לפעמים חס ושלום מכבד להנאת עצמו שישמעו אותו שיודע לדבר, או בשביל ממון או בשביל כבוד. אז זה המת מסכן שלו מזה צער. אותו הרבה כתב את הסלחנת בצוואה שלו, חלק ד' הסלחנת כתוב, הוא שם כותב, הוא לא הלכת נפטר בלי פנים. הגאון אדיר היה הסלחנת, הוא היה רבה של העיר חברון בסוף ימיו, והיו אהבו אותו אפילו המוסלמים. מוסלמים היו אומרים, זה משגל. כשנפטר הם רצו לקבור אותו בבית הקברות שלהם. והיהודים היו צריכים להילחם איתם, הביאו אנשים גיבורים, יזעקו מירושלים, תקבורת, מאות מקומות, שישמרו על הסדר בהלוויה, כי הם רצו לחטוף את הארון לקבור אותו אצלם. אחרי שקבלו אותו, קיבלו מידע גם שהם מתכוננים אז בשביל להוציא אותו מהקבר. ושמו במשך שבועיים, שמו שומרים עם כלי נשק ליד הקבר שלו. הוא נפטר לפני 101 שנה, בדיוק בערב חנוכה. לפני 101 שנה, הוא רבנו חיים חזקיהו נביא. אז הוא כל כך היה קנאי לזה, הוא כתב בצוואה שלו, שבמשך השבעה לא יגידו שום דרשע עליו. אז אם יבואו למשל פללי מנחה, מסיימים אותה בשנייה, עושים להחכות עד שיגיע הזמן ערבית, שזה 20 דקות בערך. אז זה נקטע, מישהו אומר דברי תורה, אומר לו, אני לא מרשה לאף אחד להגיד דברי תורה, אלא ייקח החזן או החכם ספר ראשית חוכמה או ספר שבט מוסר ויקרא וכולם יקשיבו. ואחד קורא וכולם יקשיבו. שבזה יש עוד חשש, אני לא יודע מה זה מוסר, אני משפר את הדק, כי זה המטרה של ההשכלה של המת, שאנחנו רוצים שאין לך תרוח. הגמרא אומרת על הפסוק, טוב לכת לבית אבל מלכת לבית משתה, באשר הוא סוף האדם והחי ייתן לליבו. התכלית של ההשכלה זה לא בשביל לספר בשביל חושב מת או זה או זה, כי אנחנו נעלה עולמית בשפחים שלכם, הכל גלוי וצפוי לפניך. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. לפני מי אתה עדיף, תן לי לחשבון, לפני מי מותר לכם הקדוש ברוך הוא. הוא הדיין, הוא העד, הוא השופט, הוא הבנתי, הוא הכל, הוא התובע, הוא הסנגור, הקדוש ברוך הוא, והוא השופט, הוא המוציא לפועל. אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל, ואין לפניו לא מסור בנים ולא מיקח שוחד. הוא שופט בצדק את העולם שלו. אז מה אנחנו יכולים להגיד? אז לבוא לספר סתם משפחה, פעמים אומרים שצריכים למצוא חן בעיני המשפחה או הקרובים, אומרים לו, אלא הכל תעשה לכבודו יתברך שמו. אז מה יעשה? המטרה של ההשכלה, שאחרים ישמעו ויראו, תראה, האם היה, כולה אומרת, אין זקן, אין צעיר, סתם זקן, תראה איזה עריף ימים, והכל בסוף הלך גם לנו, כי פה אף אחד לא נשאר. פעמים יש צעיר, אומר רבי עזרא, נכנסים לבית של אבלים ועליכם, שאלה הראשונה שואלים, בן כמה הוא היה? אדם שואלים בן כמה? הוא אמר ככה, אם אני אגיד אני בן 50, הוא אומר לי הוא היה בן 30, אין לי בעיה, אני עברתי את הסכנה כבר. עכשיו אני כבר ניצלתי. ואם הוא בן 70, אני עדיין בן 50, יש לי זמן. אז אם זה לפני או אחרי, הוא פותר את עצמו באיזה דרך. ואף אחד לא יודע את יומו, מי יודע מתי הוא יתקרה. אז לכן יש מיטת נערים וגם מיטת זקנים, שניהם יש מוסר. צעירים, או אדם צעיר, אין, מוות זה לא תלוי בגילאים. אבל אומר את הנדב האבינו, שהיו הולכים בדרך אחרי משה והחלון, אומר נדב לאבינו, אומר נדב לאבינו, תראה, כשהתפטרו שני הזקנים האלה, אנחנו צריכים להנהיג את ישראל במקומם. תכונן. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים תוכניות, אתם לא יודעים מה שהעולם אומרים, הרבה גמלים זקנים הולכים במדבר, ועליהם יש נודות עשויות מעורות של גמלים צעירים. זאת אומרת, הרבה פעמים צעיר מת לפני זקן, זה לא תלוי בגילאים, ואין לזה לפי להגיע לגיל מסוים ואז אדם מת, לא? ואז שמע את זה איוב, שמע מכאן נדב לאביו, אמר, אף לזאת יחרד נמדי ויתר ממקומו. אז אם כן, מכאן אדם לא עובד מוסר הסכם, זו הסיבה של ההסכרה, הסכרה שניקח מוסר הסכם. פעם כשהיה הסכרה, מה היה? היה סדר של לימוד. תשבי לומדים משניות. אז יש, לומדים זוהר ביחד, לומדים זוהר פרשת פקודי. שם כל העניין של המת, ועדיין החשבון שהוא נותן, ואיזה אחד מעלים אותו, מתי עולה, מה קורה בשני הימים הראשונים. של הפרשה שלנו, פרשת פייחים, הוא בזוהר הקדוש, כל הסדר מובא גם שם. גם רבנו אני, בספרו שער המצוות, כתב שם באור. מה קורה בשני הימים, הנשמה עולה ביום השביעי, אחרי 30 יום, עולה 30 יום, אחרי 12 חודש, זה הנפש. הנשמה עולה ויובדת כל 12 חודש, הרי 12 חודש עולה, ושוב אינה יובדת. עד יום היום צריך, כל שנה ושנה. עד שיבוא תחיית המתים, ואז כולם קמים. אז כל זה אדם ששומע ולומד ורואה קבל מוסר השכל, יודע שאני החיים שלי פה עולה על דבות זמניים, לא המטרה היא לחיות כאן, פה זה שליחות, פה בא בשביל איזה אמצעי כדי לזכות לעולם הבא, כי יש לה לזכות לעולם הבא בלי שיעשה מעשי טובים פה בעולם הבא, זה המטרה העיקר, ואמר מהחי תתן לי פה, זה כל העיקר. אז לימוד תורה זה חשוב, וגם יש לזה נחתורה באמת, למה? שכמה שבזכותו התעסקו אנשים, חלקם היו צריכים ללכת לעבודה, חלקם היו צריכים ללכת לישון, חלקם היו יודע במה היו מתעסקים, דברים נטלים. עכשיו יושבים פה ולומדים, וזה לכבודו של המת, נוסף לו עוד זכויות. ומעלים אותו שם עוד מדרגה יותר חשוב. כן, היו לומדים את המשניות האלה, וזה חבל, אני אומר את כל זה הלכתי, בגלל שלצערנו עכשיו כמעט המנהג הזה כמעט מתבקד. יש עדיין יישובים במקומות שאשריהם ממשיכים בזה. אבל זה חבל. היה ספר מנוחת לנפש, היו לומדים אותו, תריית מצוות, מתחילים תריית מצוות, יש תפילה שהבן אומר את זה לפניכם, אז הוא מתעורר, יודע, אבא שלו הלך לעולמו, אמא שלו נפטרה, צריכים את העזרה שלו עכשיו. וככה, על ידי זה מתעורר, ואז הלב שלו נשבר, נהיה מזה מעלה גדולה. כן, כותב עולם אומר, אחד משישה פרקים שאין בהם מחלוקת, זו הפרק הזה, איזה הוא בקומן, הוא כולו. אין שם לא מוזכר אותו שם של בנה, כל הלכות מוסכמות. אולם לבוא הפוסקים שראינו בגמרא שיש מחלוקת על דברי המשנה, וגם יש תנאים שחוקים שם, אבל במשנה עצמה לא נזכר שום מחלוקת. וזה הטעם, ולמה, מה הטעם שצריך פרק בלי מחלוקת? והוא אומר, בגלל שקראנו כעת את פתאום הכתובת. ולמדנו כבר שבפתאום הכתובת וגם בעד הרכוח, האדם מתקן. הוא מעלה את כל חלקי הקדושה שהתערבו בין הקליפות ועושה איתם מלחמה עם החיצונים. אתה קורא פרשת התמיד, אתה קורא פתאום הכתובת, אתה חייב להזהיר הזוהר שיקרא את זה עם הטעמים. למה שם יש? בטעמים יש אזלה גריש, זה כמו שתי חרבות, אומר רבי שמעון, אזלה גריש. חרבות נגד מי? נגד הסתרה, החרה, נגד המזיקים שבאים לחתום את התפילה שלנו. ככה זה המעלה של הגדולה, זה כאדם עשה מלחמה עכשיו, שאנחנו צריכים שלום, כך אומר בנו הרי, אחרי המלחמה, שצריכים לקרוא פרק לזהו מקומן, זה אין בו מחלוקת, ואנחנו צריכים אותו שלום. וטוב אומר לקרוא אותו בניגון, נשאום גם זה, בעבורתנו להשתכח, הרי אין ניגון של מקרא, של תורה, מילים, כתובים, ויש ניגון של משנה. כמו שהגדה של פסח, לא קוראים אותה בניגון, זה בערך הניגון דומה לניגון של הגדה של פסח. איך היו קוראים? או כמו שהיו קוראים את פרקי אבות, תראה בבתי כנסת, מירושלים ועוד מקומות, היו נוהגים לקרוא פרקי אבות, קוראים כל משנה ומשנה, אבל השלום היה יוחנן מג'אן, זה חצריך לברכה. היה מקפיד על זה, שכל שבת באותן שבתות של מפסח עד עצרת, היו קוראים את זה עם נגינה. למה? צריך לקרוא עם נעימה, כי כאן גמרא מסכת מגילה אומרת שכל מי שקורא עם נעימה ונגינה יש לו מעלה גדולה. אז כך כותב גם חס ושלום קורא את זה בלי ניגון, כאילו חס ושלום חוקים לא טובים. טוב, כתב במגן אברהם שאדם ילמד פעם אחת את הפירוש של איזה הוא מקומן, או פירוש הבטלונה או איזה ביום אחר, ואז הוא יהיה בקי בפירוש של המשנה. שיקרא אותה כל יום, הוא כבר יודע את הפירוש שלה. כי צריך ללמוד משניות, ללמוד אותם עם פירוש, אחרת זה לא חבל, העיקר חסר מן הספר. אין לי מסדר. כן.
אם בן אדם יש תלמוד
תורה, תלוי להשכרה, אם זה השכרה של אחד שזה מקרוביו או מכריו, אז מצווה ללכת להשכרה. למה? דברה מפורשת. רב אמר לו לרב כהנא, אחים בהספדי לאתם קהינה, פירוש אמר לו בבקשה כשאתה נמצא בהספד שלי תחמם את הציבור ותרים, ראשי אומר תרים קולך כדי שיבכו השומעים. אמר פירוש לאתם קהינה, אני נמצא שם. אז למדנו מפה שעושים אזכרה למת באיזה מקום נשמתו מופיעה שם, ככתוב במדרש גם בשעת ההספד שומע כפלוסו כמתוך החלום, זאת אומרת הוא כמו ישב ושומע משבחים אותו, כמו החולם. אז אם כן, יש בזה מעלה. לכן, אם היה לו איזה עסק איתו, קשר איתו, קרובה, אז יש מצווה שילך לשם. אבל אם אין לו קשר איתו ויש לו שיעור קבוע, אלף השיעור קבוע. אבל תלוי, אם שם יבוא איזה חכם גדול, חכם שיודע להגיד דברים חשובים, ושם יכול להיות שהוא ירוויח יותר דברי תורה, הוא מרגיש שהוא צריך את זה, ללמוד קצת שמוע מוסר, ויש שם דברי מוסר, אז עדיף, הכל נעשה לפי שיקול דעת, שיעשה לפי זה, הוא יקלקל צעדה במשפט. ככה, ילך על דרך בטוחה.
יש
הרבה פעמים כי הנפלא
יש לו
הרבה מעשים טובים, אז מזכירים את זה שגם אחרים יהיו מגונים במעשה הזה.
מה אתה רוצה להגיד?
אם
יכולים להזכיר את זה
מעשים טובים, אתה מקסיע נסתי חמד, למה הוא אמר שלא יגידו שבע? הוא פחד, כמו שהגמרא אומרת, שאם אומרים על המת
לא להבין,
אתה עונה או אתה שואל? אז הגמרא אומרת שהם אומרים על המת דברים שהם לא היו, מענישים את המת ומענישים את זה שאומר, לכן שתיזהר בזה. הרי שאומרים פרק איזו מקומן, מזכירים שם את ברייתא דרבי ישמעאל. אז ברייתא דרבי ישמעאל כבר אמרנו, וכדי לצאת את החובת גמרא גם שיש שם כללים של התורה, כך כתב רב נתרונאי גאון, שאומרים אותו מדרש, זה נקרא מדרש, כיוון שהוא אחרי בסוף תורת פועלים, זה נזכר, אז אומרים אותו אחרי המשנה של איזה הוא מקומן, אחרי שאמרנו מקרא בפרשת התלמיד ומשנה באיזה הוא מקומן, עכשיו אומרים את המדרש של רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל אומר לו ששרי מידות התורה נדרשת. כך כתבו גם כל הראשונים, גם ספר האשכול, הרעב"ד ועוד, שאנחנו אומרים את איזה רבי ישמעאל בגלל הטעם הזה. אבל לא כך כתב שהטעם שאומרים את רבי ישמעאל בגלל, כמו שהזכרנו, שצריך ללמוד שלוש דברים, מקרא, משנה ותלמוד, וטעם נוסף כתב, היו בבית המקדש 13 כהנים כל יום עומדים רק בקורבן התמיד לבד. הכבש הזה של קורבן התמיד שהם מקריבים אחד בבוקר אחד בערב, כל העבודה של הכבש מרגע שהיו לוקחים אותו, בודקים אותו, זה שבודק אותו, זה צריך לדאוג שלא יהיה בו מום, מביאים אותו להקריב, זה שמביא אותו, זה ששוחט אותו, זה שאחר כך מפשיט את עורו, שאחר כך מנתח אותו לאיברם, אז לבדוק אותו איברים אחד אחד שלא יהיה חס ושלום שם איזה טריפה. אם כי ודאי הם היו בודקים לפני כן, הם היו הכהנים כל כך חכמים ובקיאים, היו רואים, כמו אומרת, רואים את הכבש מבחוץ, בעיניים היו מסתכלים, היו יודעים אם יש שם איזה שרחה בריאה, או יש איזה חולי בכבד, או יש איזה מחט בבית הכוסות, איזה דבר שמטריך. ככה היו בודקים. אבל בכל זאת, אחר כך היו בודקים הופעה. עכשיו, עד שהיו מקריבים, מקריבים את החלבים ומה שאת הדם ואת הדם זורקים על המזבח ואת כל מה שעושים, סך הכל 13 כהנים היו עובדים בעבודה של קורבן התמיד. סתירה שהם 13 כהנים, לכן תקנו לנו ככותב הלוקח, תקנו לנו שיגידו את הברייתא הזאת של רבי ישמעאל, שיש בה 13 כהנים, וגם 13 יש בדברות ראשונות שנאמר בפרשת יתרו, שם יש 13 פעמים שם השם. אז כנגד זה יפנו לנו לומר 13, אך אומר גם 13 פעמים אש יש בפרשת בית חנן ועוד, וגם אדם בגן עדן, כל אחד ואחד לעתיד לבוא, הרי נערה 20 קדוש ברוך הוא נותן לו 13 חופות בגן עדן. למה 13 חופות? איפה? אלא יש שבעה נקיים, אז כל צדיק וצדיק זוכה, יש לו מדור בכל אחד מהשבעה נקיים, לא רק מרקיע אחד, עולה רקיע אחד, שלושה מהבילה שלמה, אז מעלים אותו רקיע מעל זה, אז אין שבעה נקיים. עכשיו בין רקיע לרקיע יש אוויר, הלא כל עור מכל רקיע 500 שנה, ומהלך בין רקיע לרקיע גם 500 שנה. אז אם אתה עושה שבעה נקיים, כמה אווירים יש באמצע? 6. אז הנה 6 ועוד 7, 13. אז יש לכל צדיק 13 חופות, כך מובא בויקרא רבה. כל צדיק 13 חופות ו13 נהרות בגן עדן. נהרות של מה?
פרסמון.
פרסמון טהור, פרסמונה דחייה. ריח בוסם משקר מקצה העולם ועד קצה. ואז כשמת איזה צדיק לפני פטירתו מוסיפים אור בן עדן, כל הצדיקים שם שמחים. למה? מודעים להם 30 יום לפני, תוך 30 יום, עוד 30 יום יגיע לא נהיה אדמונים. ואז מכינים את בן עדן, מקשקים אותו, מוסיפים לו ריח, בוסם, אורות, מחליפים את מערכת התאורה, שם הכל חדש, כבוד אותו צדיק. מקשקים, תוריד פרחים ושושנים ובסמים, כל מיני בסמים, 13 מיני בסמים יש, כמו שאנחנו רואים, נרד וחלקום, קנה וקינמון עם כל עצי לבונה, מור והלות עם כל עצי בסמים, מעיין, גנים, באר מים חיים ונוזרים לבנון. מה זה לבנון? אומר המדרש, לב נון, לב נתיבות חוכמה ונון שערי בינה. וכל צדיק, כנגד זה אין יש איזה רשע שעומד למות, כמו זה הרשע שבשבת, תנו אותו בפנם על העץ, זה הגובר הזה, לפני איזה 30 יום מבעירים את גיינם יותר, וכשהוא מת, אומר הזוהר, כל הרשעים יוצאים ומחבלים אותו. אומרים לו, בגללך הם סוגלים, בגללו הם סוגלים, למה מעלית הטמפרטורה של התנורים ועוד מלבלה למעלות. ואש נוראה יוצאת משם, ומחלה אותו, ואז הם כולם זועמים ופעסים. אז זה לעומת זה. צדיק בגן עדן ורשע בגיהנם של הצדיק. בן אדם אין שם ניוטרלי, ילך שם יגיד אני רוצה מקום ניוטרלי מהאום, אין שם אום, שם או אחד מהשניים, או גן עדן או גיהנם, או יצירת טוב או יצירת. אז יש שם 13 נערות, כמו שראינו גם מורה אומרת על רבי ישמעאל, רבי יהושע בן לוי, שהלך חי לגן עדן, אז שהוא טיפש, מלאך תלוני שבא לקחת את נשמתו, אז הוא היה חבר שלו, גילה לו לפני כן, והוא ביקש ממנו שייתן לו את החרב, נשבע לו שלו, לא ייקח אותו לפני הזמן ויפחיד אותו. שהגיע לשם, אמר לו, אני רוצה לראות את גן עדן, את המקום, לפני שאני תלוקח את נשמתי. אז הוא העלה אותו מעל החומה, מה הוא בא מהחומה? ראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 תחתכי בזהבה, זהב מופע, זהב מאיר, 13 מדרגות, ספסל שיש לו 13 מדרגות, כולו זהב. לא יכל לסבול, לא שעשה את זה במתכוון, רבי יהושע בן לוי, מרוב החשק. אומר הזוהר שכמו השכינה, האור של רבי שמעון משך אותו כמו מגנט. רוב החשק קפץ ונכנס לשם. והחרב היה בידו, נשק אישי של השטן, עד שהיה צריך להחזיר לו את זה, ונשבע שלא יצא משם. ולא הכירו לו את השבועה, נשאר שם עד היום. רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגנן, וכמו מ"ט צרפנים, הוא חנוך, שזכה להיכנס חי לגנן. אז כך כותב, על מעבר יבוא כותב, שלא הלכים כל אחד בשעת פטירתו, זה אותו דבר. שעת פטירתו, השכינה מתגלה באותו רגע, ואז שהיא הנשמה רואה את השכינה, והנשמה יוצאת ונמשכת כמו עבד שואלת, כמו מגנט, אתה אומר. איך המגנט, יש ברזל, הוא רואה איזה סיכה, רואה איזה מחט, רואה איזה דבר, מושך אותו, גם יכול לנענע אותו, להזיז אותו, זה הסוד של המצפן, אולי. אז ככה זה הנשמה עם האור של השכינה. היא האור השכינה מתגלה אצלה, מיד הנשמה היא לבד, רואה אותה מיד נמשכת ונדבקת בה. לכן זה הסוד של 13 שאנחנו קוראים 13 מידות, כל זה כותב לנו כך. אומרת, זה גם 13 בריתות שנחרטו על המילה, לכן זהה לאדם מאוד לומר את זה כל יום. גם הרמב״ם עליו השלום, להקדמה לפירוש המשנה, אומר דע שבריתה זו יקרת הערך היא שלא נפל בה שום מחלוקת, גם היא כמו איזו מקומן, אין בה מחלוקת. והרמב״ם כותב שהיא מדאורייתא, כן, להיזהר לקרוא אותה כמו שצריך. יש גם שאלות ותשובות של הרמב״ם, נפסות לרמב״ן, כך הוא כתוב. לכן, זה האדם לומר את זה כמו שצריך לתחיל אורחים. בא זוהר הקדוש, פרשת תרומה, ואמר ידוע שלשכינה יש 13 קישוטים. איפה ראינו את הקישוטים האלה? זוהר מזהיר והשתפח אותו דבר. יש סבא שמך רב מלכנו היה המלך הגדול והקדוש, כי לך נעים. שם צריך לנות אותם באצבעות שלא ידלגל אחד מהם. 13 קישוטים יש להם השכינה. כנגד 13 סמנים שאמרנו. שיר, שפחה, חלב, וזמרה, עוז וממשלה, נצח, תגולה, 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 קדושה, וכומה. ושלוש עשרה קישוטים יש לה לשכינה הקדושה, ולכן צריך להיזהר בהם מאוד מאוד, כי אז כנגד זה 13 שם זה בעולם היצירה וסוף השתבה. שלנו כאן אנחנו עדיין בעולם העשייה, אומרים גם 13 פה, ולכן יש עניין גדול. ידוע גם 13 מידות של חכמים, למה הם חשובים כל כך ואינם שוות לכם. וכתב רבנו אחידה בספרו מפרט קדמות, כותב שני דברים, יש לנו שתי מתנות נתן לנו הקדוש ברוך הוא. שתי המתנות האלה תופסות בכל מקרה, בלי תנאי ובלי שום מצב. בכל מצב זה תופס, גם אם האדם עשה לא טובים חסושות. אחד זה ברכת כהנים, לא ראינו בתורה שכתוב לברך את ישראל בתנאי שהם טובים, או אם הם מומחים בדרכי, או אם הם שומעים בקולי. והיה שמוע, שמה כתוב, היה שמוע שמוע מצוותי שעבדים מצוות כאן היום, נדתים את רב הצלחם בעידור, יוחם מקוש, אבל ברכת כהנים לא כתוב כאן. בכל מקרה ברכת כהנים פועל. והדבר השני, 13 מידות של רחמים. אמר, בכל עת, המאמר של המנן, מלא מכאן כתוב אפשר לאומרו, מלמד שיפקתי בקדוש ברוך הוא, שליח ציבור, שנאמר, ויעבור, שם על פניו ויקרא, מה זה ויעבור? כחזן העובר לפני התיבה. לא שלחו היה חזן. וקרא, השם, השם, אני הוא קודם שחטא האדם, אני הוא אחרי שחטא. אותו דבר אני אוהב אותך, הוא אומר. אל רחום וחנון, ערך אפיים, בא מחיתה ואומר, תדע שהספירה תלגים על מידות, אין כמו שקורה בצל דינו של אדם. וכן גם הברכת כהנים. אז בא, אומר רבנו אבי, תדע שה-13 מידות של התורה נדרשת, זה שכנגד יודגים על מידות של תורה שבעל פה, יש יודגים על מידות של תורה שבכתב, זה שאמרנו, אין רחום וחנון ערך אפיים ואחרי זה אין, וכו'. ושבעל פה זה הדברי רבי ישמעאל. וישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת. ומה הסוד שלהם? אומר וידוע שבגמרא בברכות כתוב מאמר של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר אשרי הגבר אשר על הפסוק אשרי הגבר אשר תסלדו יא מתורתך תלמדנו. רבי יוחנן תלמדנו אומר מכאן וחומר. מה כאן וחומר? כאן וחומר משם העין. אומר ככה רבי יוחנן, אדם שיש לו איסורים, איסורים זה לא רק חולאים של גוף, איסורים של נפש, צער של פרנסה, צער גידול בנים, צער שלום בית, כל מיני איסורים. אין אדם שאין לו איסורים. אדם שיש לו איסורים, אז הוא חפר לו עוונות. מתורת מתלמדנו, כרחומר, מאיפה משם עין? כלומר, שם עין, שם אחד מאיבריו של אדם, עבד יוצא בהם לחירות. ראה מה, שם עבדו, או שם עמדו, שם עין הוציא לו לעבד, משחרר אותו. ואיסורים שממרקים כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה. אומר ונוערי, בוא תראה, 13 מידות שאמר רבי ישמעאל, הראשון, מה זה? קל וחומר. זה הקל וחומר. ומה שם העין של אחד מראשי איבריו של אדם, עבד יוצא בהם החירות. והראשון זה קל וחומר. ושם ב-13 מידות הראשון זה אל. אומר רבנו ארי שמידת אל זה סגולה לרפות את החולה. איפה ראינו? אצל מרים הנביאה. אבל לא נתפלל, כמו שמרים הוא נתפל מצרעתה, כתירתה אותנו. אז מרים שם כתוב, והנה מרים מצרעת כשלק, מיד צעק ויצעק משה לאדוני ויאמר, אל! נא, ויפה, למה? למה הזכיר שם אל דווקא? רוצה להזכיר 13 מידות של רחמים. ומה מתחיל 13 מידות של רחמים? במידת אל, א' ל' שהיא כנגד קל וחומר. שאם אומר קל וחומר, על ידי הקל וחומר יוצא לחירות. והוא מה עשה הקדוש ברוך הוא לימד אותו, מה אמר לו? אחד משלוש קל וחומר של התורה ואבי הירוק ירוק ירם בפניה, הלא תתקדם שבעת ימים, תסגר. המלוך הרחומת, ומה מסך אדם עם אבא שלה היה פועס עליה, הייתה צריכה להתבייש ממנו של הימים. אני אביה שבשמיים מנחת כמה וכמה, תסגר מרים שבעת ימים, ואבא נסע על יעשת מרים. כתתו. אז אם כן, זה מרים, זה קו החומת. אז למד משה רבנו לעשות קו החומר, על ידי קו החומר, על ידי זה התרפאה מרים. לכן אמר זה גם כן שבתוכה בסוף כתוב בנקה לא ינקה, בסוף כתוב עד שבוע כתוב השלישי והרחייה ביניהם. זה איך הוא אומר, כתוב אחד אומר נקה, כתוב אחד אומר לא ינקה, מה זה צד מרה? ונקה למי שחוזר בתשובה, ונקה לא ינקה למי שלא חוזר בתשובה. וכן שני כתובים המכחישים זה את זה. כתוב אחד אומר נקה, כתוב אחד אומר לא נקה. זאת אומרת נקה זה פירושו עם אחד את העבורות. כתוב אחד אומר תזכור לא מוחד, כל אומר תזכור בתחן ותזכור בנבעה. ואז כתוב שלישי ואמר בנקה לא ינקה, כלומר לך זה לשבים, זה למי שלא שבים. מי שחוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא מוחד לא על עוונו. יש מספר רבי נתן אישי צהר בשבת שהיה בגיל 7 כבר ידע כל השס. בגיל 9 לא היה בכל העיר פרק תלמיד חכם שלו יכול ללמד אותו תורה. הוא היה הסיפור עליו חוץ מכולו היה שובב, שהיה ילד ציין שתובב קפץ על הגבעות מדבק על ההרים איפה יש ערימות חול, נכנס לתוכה, יוצא ורץ הולך לגמרא, לומד גמרא מסכת שלמה, לפעמים יום אחד היה לומד מסכת, זאת שהיה בקי, עוזר המסכת שלמה יום אחד ואומר את המסכת, הולך מפרק את כל המתח שלו באיזה משחקים באיזה שאלה הרבה מעשיות שהיו פעמים היו רבים איתו, היה מציג את האנשים או מה שהיה הגיע לגיל בר מצווה, הוא רעשה כל העיר וכל המדינה וקרצו עליו כולם, כל אחד אמר, הרבה שיהיה חתן שני, הרבה שיהיה חתן שני. כל אחד בא, ניסה לשחד את אבי, בממון, בכסף, בכבוד, במה לא. סוף דבר, הוא לא רצה, אמר לי, ככה כבר תלמיד חכם. היה תלמיד חכם אחד גדול, מעיר השנייה, הרשק נקראו לו. הוא הייתה לו בת, בת גם כן חריפה מאוד, חכמה, חשובה מאוד, וכו'. היא אמרה, הרבה אני אזכה להיות, אני אשרת אותו, הרבה, רק ייקח. עד שיהיה תורה, תורה ותורה, זה מה שיש פעם. עכשיו הדרך הוא דרך העולם שהבחור הולך אצל הבת לבקש אותה, לבקש את יגע, לא כבוד, אבל אמרו איך הוא יבוא איזה ביטול תורה וגם הוא תמיד חכם גדול ואחר כזה לא מבין, אבל בר מצווה, ילד בר מצווה, הוא כל זה. בסופו של דבר אמרו את הדעה מה? יש איזה כפר סמוך בין שתי הערים, לא צריך, זה יבוא לכאן וזה יבוא לכאן ושם אני אפגש בתוך האכסניה ועשה פשרה. רבי נתן ילך חצי דרך, חמיב ילך חצי דרך ואותו האכסניה יפגשו שם. לא באו כמה, גם ההורים הגיעו וכולם ובאו גם כמה אנשים, תמידי חכמים לראות מה יצא, איך המפגש הזה יעבור, מה יגידו, איזה דברי תורה, מה יהיה, מה עניינים וכך. אגב יש הרי קנטי כותב ש צריך מאוד להיזהר שיש איזו שמחה, יש קטרוג בשמיים והמקטריג עושה הכל ורוצה להקריע. אז הוא אומר מה הדרך לסתום להיות המקטריג שבאים לעשות למשל תנאים או שמחה להגיד דברי תורה, אז זה דברי תורה סותמים פיו של השטן, זה הכל כזה. גם על המת אומרים דברי תורה כדי שהשטן לא יקטרג עליו יסתיר וזה מעשה לא טוב שעשה. אז הוא ישב שם, נכנס על איתן השיץ. אז הוא כעת, הוא צריך לבחון אותו כאילו, שמה יבחן אותו? אז הוא היה מבוכן, חמיד, מה יעשה האבא של הקלה? אמר לו רבי יותר, תראה, אני יודע שאם תגיד לי להגיד דבר תורה, איזה דבר תורה שנגיד, תגיד אני הכנתי. כי בטח כבר שמעת עליי. אתה יודע מה נעשה? רק נקרא פה לאיזה ילד, נציג פה סידור. מהארון או איזה ספר שיצא, יפתח את הספר, איפה שיצא. אני צריך להגיד שלוש קושיות, שלוש קושיות, לאותו עמוד, ולתרץ תירוץ אחד את כולם. מה לא בסדר? זה רעיון טוב. היה כבוד איזה ילד זמן, ילד בגיל חמש, תיגש לעבוד, הוציא סידור תפילה. עכשיו הרי הרבה מתחילים להודו, אז תמיד זה נפתח אוטומטית שם. הסידור כבר יודע לבד את ה... עכשיו יש קדיש, מתחילים קדיש, לא הודו. אז נפתח הסידור שם, אבירה וישמעאל, תראה את היום, תפתח סידורים, תמיד נפתח לך שם. למה יצר הרע, לא רוצה שתקרא את הקורבנות ואיזה הוא מקומן. אבל כתוב שכל הקדיש שאנחנו עובדים שם, הקדיש הזה חשוב מאוד. המעבר יבוא כותב כמו שהוא קדיש על המשנה. קדיש על המשנה אין כמו בשביל המת. וגם זה קדיש על פתאום הכתובת. פתאום הכתובת מסלפת את התפילין. אז נפתח, רבי ישמעאל אומר, אמר רבי אלעזר, הנה, יש לי שלוש קושיות. קושיה אחת. מה זה רבי ישמעאל אומר? יש כלל במשנה, אף פעם המשנה לא אומרת אומר, אלא כשיש מחלוקת. כגון, רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אומר, רבי שמעון אומר, רבי יהודה אומר. כשיש מחלוקת, כתוב אומר. אבל זה אומר כך וזה אומר כך. פשוט אומר נוחה. אבל אם אין מחלוקת, כתוב אמר. כמו את אומרת, בסוף התפילה, אנחנו לא אומרים כל יום, אמר רבי אלעזר ורבי חנינה, ועדי החכמים אומרים שלום בעולם. אמר אמר רבי חנינה, עתידים צדיקים שאמרו לפניהם קדוש, כאילו שאמרו לפניהם, זה עכשיו אין מחלוקת. כשאין מחלוקת, כתוב אמר. וככה אמר, ונפסקה הלכה כמוהו, התקבלו הדברים. אבל כשאומר, אומר, זה יש מחלוקת. בית שמאי אומרים, בית הלל אומרים, נכון? כבר אומרים בערב כל אדם יצאו ויקראו, בבוקר יעמדו, שנאמר שפחה וקומך, בגלל אומרים כל אדם קובל כדקו, לא כתוב אמרו שמיים, שמיים אומר, אז הוא אומר למה כתוב פה אומר, מה יש פה מחלוקת? שלי זה שאלה, למה קראו לו ישמעאל? של, אני יודע, בנו של אברהם אבינו נכון, אבל היה איתו בעיות, הוא היה עובד עבודה זרה, דיברה על היות, יזמים, איך כתוב שם כזה? לחסר שמות של יהודים? זה שאלה. שאלה שנייה. שאלה שלישית, מניינה בית כמה שמעלה. הרבה פעמים הפרה שואלת, שמה אומר 13 מידות על תורה נדרשת. אני אספור, אני יודע. כמה חומר אחד, נקרא שלוש, שתיים. וכן על זה הדרך, בניין אב, כתוב אחד, בניין שני כתובים, כלה מכבר, כלה מכלל, וכו'. מה צריך להגיד 13? אלא מה לא, אני אגיד לך תירוץ. קודם כל, למה אמר אומר, פירושו הפסוק אומר. בגלל שאתה שאלתי, ישמעאל על איזה שם של גוי. הוא עשה מעשים לא טובים, אבל הוא חזר בתשובה. מה אומרת? אמר לו, הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. יתקבר בשיבה טובה, יישם אותו שתי קצורות את אברהם הזה. ואדם תבוא לאותך בשלום, יישם אותו שתרח אביב יעשה תשובה. אז ואדם תבוא אל אבותך בשלום. האמר לו, תתקבר בשיבה טובה, זה בשורה שנייה, יישם אותו שישמעאל יחזור בתשובה. כי הוא אברהם אבינו אפילו אחרי שישמעאל נירש אותו עם הגב, כתוב במדרש, שהיה מתגעגע לא מאוד לדעת מה יהיה עם הבן, סוס זה בן שלו. יום אחד הלך עולם אבינו והבולד כדעת, איפה זה? זה בסעודיה, במדבר הסעודי. הלך לשם עולם אבינו והתחפש לבן סגנים של איזה ערבי נבד. הלך לאוהל של ישמעאל. ישמעאל לא יודע, ישמעאל נמצא בעבודה, בשדות. הייתה לא שם איזה אישה חפפמן, נכן הוא לא נכן, נכן וזאת היא מרשעת הייתה, ואתה את אברהם זקן הגיעה, לא יודעת שזה חמיה. אז היא לא התייחסה אליו. אמרת, אפילו לא שאלה אותו, אתה צריך משהו, אתה זה כלום. אמר, זה, ואני אהיה בבית של הכנסת אורחים, אני זה. עד שהוא רוצה לנסות אותה, הלך, עמד לידה וביקש מים. עד שבקושי, עד שנתנה לו איזה כוס מים. אז ישב שתה ולך, סיים את השתייה, אמר לה, תשמעי, תגיד לו, איפה בעלך? אמרה לו, הוא בשדה. הלך לעבודה. אמר לו, בשדה. אמר לה, תשמעי, אמר לה, תשמעי, תגידי לבעלך כשיבוא החמורה שהוא קנה לא טובה, לא שווה, שימכור אותה מהר ויספטר ממנה. אבל לא בסדר, היא באמת חמורה, היא לא יודעת שהכוונה זה עליה. חזר בעלה מהדרך, שאל אותה, נוכל בסדר, אחרי איזה חודש, אבל אוקיי, לא היה פה איזה מישהו, משהו, אבל לא יודעת, יום אחד לפני איזה חודש הגיע זקן, איך נראה, תיארה לו אותו, ידע זה אביב. מה אמר לך? אמר החמורה שקנית לא שווה, תגרש אותה, תפזר. אמר לה, אין הוא, אין לה, אין כאלה, אין הון. תגרש אותה, והלך הולכה ולחזרה. עברו כמה שנים, עוד פעם אברהם אבינו, שלדעת מה עם הבת שלו, מה עם הבן שלו, ישמעאל. הלך, פעם מסוימת, הלך הלך המדבר. ובשביל קודם שתחזיר אותו בתשובה, לראות לו, אני עדיין זוכר אותך. הלך אליו, והפעם הייתה כבר אישה אחרת, זאת רק ראתה את אברהם, גם רבעם שזה אברהם אבינו, רצה לפניו, וככה לכל המשרתים, מביאה עגלים, גדיים, עופות, דגים, יין, כל מיני, ואמרו זה הכל קשה, זה הכל קטר, כל זה. אז אתה יודע, בעלי זה ישמעאל בנו של אברהם, האיש הידוע בכל העולם, האדם הגדול בענקים, ברוך הבא, ותלכה אותו איזה ברכות, עבדה לו כבוד. הוא עבד לראות אם זה חיצוני או שזה פנימי, אם זה לא איזה הצגה חיצונית. ראה שהכל באמת מתוך הלב כמו שצריך. אברהם אבינו באמרוח הקודש, יודע להכיל להכיר לבבות בני אדם. פאר אמר לה שסיים, אמר תודה רבה, טעם מה שטעם, הלך, עזב את הבית, אמר לה, תגידי לבעלך, הזקן הגיע. ואמר, האיילה שקנית טובה מאוד מאוד מאוד, תשמור עליה מכל משמעת. דנס. ככה היה, חזר אחרי שבוע, שבועיים, משמעת מהשדות, שאל אותה, סיפרה לו את הסיפור, והיה לו אותו יום, קיבל אותה כבוד לדור, וזה גנם לו, שאחר כך חזר בתשובה. ושאמר, התקבל בסיבה טובה, מסתר אותו שישמעת, אברה למדה את זה, והקבלו אותו, יצחק וישמעאל, זה כלומר ישמעאל ויצחק, מה זה יצחק? יצחק יותר צעיר, 14 שנה הבדל ביניהם. אלא, ישמעאל נתן כבוד ליצחק, אמר לו, אתה תלמיד חכם, אתה לפני הולך בהלוויה של אבא, אתה תלמיד חכם. אז אם כן, רבי ישמעאל אומר, הפסוק אומר, שהוא חזר בתשובה, שהמניינה מלכה משמע לה, נמאמר 13, ונמאמר אומר, אומר זה על הפסוק, אז שתי תירוצים, תירוץ אחד, שתי הקושיות תירץ. למה זה ישמעאל? אז הוא עושה תשובה, אז השם סופו, קראו לו ישמעאל. וכן אומר, כי הפסוק מעין עליו. עכשיו, מניינה מלכה משמע לה, כל דבר שהיה נחלט ויצא מן הכלל, לא על הכלל, לא על עצמו לבד יצא, אלא בין על הכלל, כולו יצא. זאת אומרת, כל דבר שהיה בכלל, ישמעאל היה בכלל. למה יצא מן הכלל, אומר רבי ישמעאל, אומר, ללמד שבת אומר, אז רק בסוף ימר, היה בתשובה, לא, עכשיו נחשב, כל ימר, בזה קיבל את זה, כדו שפה יתאבל תפילותינו, ורחמים ורצון, והדברים האלה יראה לא נשמע, זה זקן, שמראה את הנצרה, שלא חושב, זה נחשב בנהלים.
Ich habe mich mit der Arbeit und 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 mit